אין שהרב קוק עצמו נבחר כרב של פורים בישיבה של הנציב. הוא היה רב של פורים. הוא היה רק שנה אחת שם. ודבריו מצאו חן בעיני הנציב ואמר לו, אף על פי שזה דרשה של פורים, יש שם דברי אמת, אז תכתוב את זה. אני לא יודע. ואז הרב אמר, ברלין תרד וברלין יעלה. ברלין תרד וברלין יעלה. הנציב קראו לו ברלין. ברלין. ההשכלה הברלינאית תרד וברלין יעלה. פעם היה, אני שמעתי במרכז הרב פלפול של רב של פורים שדן לדעת החינוך שמצוות מחיית המלאק זה על כל יחיד ויחיד כפי כל המלאקי. אז המלאקי שמתגייר על מנת שהגיור יחול ביום מסוים ונמצא לקו התאריך, האם החצי הישראלי שלו מחויב למחות את החצי המלאקי שלו או לא? זה דיון שיש מה לדון. מה?
הרב זיני דיבר היום בבוקר על
הערוץ
שלנו שזה
ערפאת
ועמלק. הוא חבל שלא הרגנו אותו
ב-82,
והוא כתב באותו זמן שחבל שלא הרגנו אותו, ונעשה אותה טעות של שאול המלך.
טוב, כידוע שאול באמת נפל מהגג. בצורך התאום שזה גג.
זה שאלה גדולה, משום שיכול להיות שבמקום ערפאת היה מישהו יותר חכם.
אני לא חושב. טוב, אנחנו בעמוד קופסא מח, לא, לא נכון.
מחייה במציאות.
אנחנו בעמוד קוף מם גימל, פרק ב'.
קוף מם גימל של אורות.
כן, נכון. אנחנו בעמוד קוף מם גימל. אנחנו בעמוד קוף מם גימל בספר אורות, בחלק הנקרא אורות ישראל פרק ב'. הנושא, קשר היחיד והכלל בישראל. זאת אומרת, עד עכשיו עסקנו בנשמת ישראל כפי שהיא למעלה למעלה בשמי מרומים, ועכשיו אנחנו עסוקים בקשר שלי כפרט עם כלל ישראל. מה היחס ביני לבין כלל ישראל? למשל, כתב רבנו אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם, כל הדר בארץ ישראל נקרא צדיק, אף על פי שאינו כפי הנראה לעיניים. שאם לא היה צדיק, הייתה הארץ מקיאה אותו. איך אומר רבי אברהם אזולאי? עכשיו נשאלת השאלה, אם כל אחד בישראל שבארץ ישראל הוא צדיק, אז למה יש רשעים בארץ ישראל?
כן?
בכוח צדיק, אז גם מחוץ לארץ. אין זכויות, נגיד, מה? כן, אבל נשאלת השאלה, אלה שלא יורדים, הוא אומר הם צדיקים, איך זה? אגם שאינו כפי הנראה לעיניים, ככה אומר, אגם שאינו כפי הנראה לעיניים. הוא צדיק מצד כלל ישראל, מצד הקשר שלו עם כלל ישראל. והרי אין כלל ישראל בחוץ לארץ, ולכן בארץ ישראל כולם צדיקים מצד שייכותם אל הכלל. באופן פרטי זה צדיק וזה רשע, ברור? ברור. אבל מצד הכלל הוא צדיק. מה?
סכיזופרניה.
סכיזופרניה, נכון. כן, א'
בתהילים, כשמדברים על הצדיק, זה אומר
שזה
ישראל, נכון?
לא דווקא.
לא?
אשרי האיש, שם מדובר על אדם פרטי. א', כנסת ישראל מיוסדת היא כולה על בסיס של המוסר האלוהי העליון. על כן, כל התנשאות מוסרית הנמצאת באישיה הפרטיים מוסיפה לה כוח. למשל, כשיש יהודי מוסרי, זה טוב, לא רק לו, זה גם טוב לכלל ישראל, כי המגמה של כלל ישראל זה המוסר. לכן אם הדבר הזה מתגלה בהתנהגות המוסרית של כל אחד ואחד, זה עוד יותר טוב. מה שאין כן, כשיש איטלקי מוסרי, הוא מוסיף כוח למוסריות האנושית, לא לאיטלקיות, כי אין מגמתה של איטליה המוסר, אלא האיטלקיות היא מגמתה של איטליה.
למה אומרים שלגויים לא טוב שיהיה להם סביבות?
מה זה קשור לעניין עכשיו? לא, זה משהו אחר מה שאתה אומר. כן. ולהפך, נפילת מוסר וכל רשע לפי ערך הכיעור והרע שבתוכו, כך היא מחלשת את כוחה ואת היחס שיש ליחידיה אל כללותה. כלומר, כשאתה רשע, אתה מזיק לא רק לעצמך אלא לכלל ישראל, כי אתה מחליש את היחס של הפרט אל הכלל. זאת אומרת שברגע שאדם הוא רשע, הוא פחות ישראלי, הוא פחות כללי, הוא יותר פרטי. ככל שהוא יותר מתקלל בכלל ישראל, כך הוא יותר מוסרי. מסקנה, אפשר להיות דבק בכלל ישראל רק אם אתה מוסרי. אבל מצאנו תנועה לאומית שאיננה בנויה דווקא על נשים מוסריים, כגון הציונות. אומר הרב, מה? לא, זה מערכה על הדרוש. אלא צריך לומר שאו שהאנשים האלה הם באמת מוסריים, כמו שאנחנו מוצאים אצל חלק גדול מאבות הציונות שהם היו אנשים מוסריים אם כי הם לא שומרים מצוות, או, וכך גם מסביר הרב, שאחריתה של דבקות לאומית כזאת ליפול, כפי שאנחנו רואים בימינו. כן, שני כיוונים אפשריים. כן, מי שמוסרי אז הוא ציוני באמת, מי שלא מוסרי ציונותו תתברר כזיוף.
הרי אז
50
שנה.
מה?
לא יכול להיות אדם רשע שהוא קשור מאוד לכלל ישראל ומתחבר
אליו? לא. לא, לא יכול. כן, זה מה שהוא אומר. באורות התשובה הוא אומר, אי אפשר להידבק בכלל ישראל ובלאומיות, אלא מי שטיהר את נפשו ממידות האדם הפחותות. או מי שלכתחילה נשמתו, נפשו היא נפש טהורה. לא, הוא מדבר כאן רשע במובן של המוסר הכללי. זאת אומרת, לא רשע ההלכתי, אלא רשע שיש לו מידות רעות. זה בסדר. זה בסדר. זה דבקות אמיתית בגלל ישראל. אבל אם יש שחיתות אישית, אז זה סימן, כלומר, אם יש מידות מגונות מאוד ורעות, אז הדבקות בגלל ישראל היא זיוף.
איך היה מוסר?
גם אם בסוף אתה רמטכ"ל בששת הימים.
איך היה מוסר בכלל ישראל בתקופת בית הראשון?
המוסר בכלל ישראל היה נפלא. החיילים של אחאב לא היו מדברים אחד על השני לשון הרע. כן? הם היו רעים וידידים טובים כדי לעשות עבודה זרה ביחד. אבל הם היו עושים את זה מתוך ידידות. בדיוק.
בתנועה הזאת שומר הצעיר שהיו כל כך ציונים בזה היום, מה הוא אומר המנכ״ל של זווילי?
זווילי זה מנכ״ל השומר הצעיר?
אני לא, של המערב של העבודה, אבל הוא דיבר.
זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
אנחנו הכרנו את השומר הצעיר כהציונים בחוץ לארץ, אני יודעת, הם היו עולים נגד הרצון של ההורים שלהם בסתר וזה, ופתאום היום
זה כואב, זה כואב.
לארץ מוכנים למכור.
נכון, נכון. טוב, לכן דווקא תשועת ישראל תלויה היא בתשובה. בהטבה המוסרית תשועת ישראל תלויה היא בתשובה. מה זה התשובה כאן? בהטבה המוסרית במעשה, ברגש ובשכל, ולא כן תשועת עם אחר. כלומר, עם אחר כדי להושיע את עצמו צריך להיות חזק, הוא לא צריך להיות יותר מוסרי. אבל בעם ישראל, מכיוון שמגמת זהותנו הלאומית זה המוסר, לכן כדי להיוושע אנחנו צריכים עלייה מוסרית. זה כדעת רבי יהושע. רבי יהושע אומר, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשים כעמם, וחוזרים בתשובה ונקלים. טוב, זה קצת התחמקות, בגלל שבדעת רבי יהושע יש שני פירושים. יש גם בין כך ובין כך נגלים, זה רבי יהושע. אבל מה זה בין כך ובין כך נגלים? בין כך ובין כך יש אצלם תשובה. כלומר, יש תשובה כללית. להיגאל זה לחזור בתשובה, לשוב אל ארצו, אל עמו, זה לחזור בתשובה. ולכן זה תמיד מלווה בעלייה מוסרית, איפסו פקטו, כן? זה בילט אין, זה בעצמו נמצא. כתוב בגמרא, כתוב בגמרא, ולומדים את זה מהפסוק חטא ישראל. לא, וכשלו איש באחיו, סליחה, וכשלו איש באחיו. זה במסכת שבועות, גם במסכת נדרים, גם במסכת הנדרים. ישנם עמים כאלה שהכוח המדביק אותם הוא דווקא איזו שאיפה כללית של רשע, של חפץ התגברות, ללא שום אידיאל של צדק. וממילא הוא מלא רשע. כלומר, יש עמים שהם רוצים להיות ביחד כדי שיוכלו לכבוש. למשל, מוסוליני אמר, עם זה קבוצת אנשים שנלחמים ביחד. זאת ההגדרה של אומה אצל מוסוליני.
יפה.
מה?
הגדרה
הטויטונית? לא יודע. אבל למשל בסמל של בלגיה כתוב האחדות היא הכוח. L'union fait la force. האחדות נותנת כוח. למשל, למה הדבר דומה? לאצבע ועוד אצבע ועוד אצבע. כשמקובצים זה אגרוף. זה השאיפה של רשע שמדבקת. כן, בדיוק. כן, זה מאוד מצחיק לחשוב שהבלגים חושבים את זה. אבל זה מה שהם אומרים. כן, למשל.
גם אצלנו אחדות זה כוח. אחדות זה בלי אחדות, אנחנו...
כן, השאלה היא, מה דוחה? כן, ברור, כולם אומרים צריך אחדות. השאלה, מה המטרה של אותה אחדות? למשל, היה עם אחד בימי קדם, אשור. העם האשורי הוא מאוד מעניין בגלל שחז"ל אומרים שאשור יכל להיות עם ישראל. כן? כתוב על בבל, כן? על נמרוד מלך בבל, כן? ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד וחלנה בארץ שנער. זאת אומרת שהוא זה שבנה את המגדל, נמרוד. מן הארץ ההיא, ממשיכה התורה, יצא אשור. למה הוא יצא? כי הוא היה צדיק, ולכן הוא לא רצה לבנות את המגדל בזמן שאברהם היה בן בוני המגדל. אברהם היה מהבונים, כן? אבל אשור ראה את זה, עזב את בבל.
זה היה כמה דורות, הוא נולד כמה דורות.
לא, לפי חז"ל הכל בסדר, מה? ואחר כך מה הוא עשה? ויבן את נינווה, כן? ואת רחובות עיר ואת קלח, היא העיר הגדולה, נכון? ואת רסן בנינווה ובן קלח היא העיר הגדולה. זאת אומרת, מה עשה אשור אחרי שהוא יצא מבבל? הוא בנה עוד בבל. זאת אומרת, אשור זה אומה שהייתה לה הווה אמינא להיות כישראל, והיא נכשלה, נהייתה עוד בבל. ברור? עכשיו, אשור זה היה אבי האומה. אבי האומה ההיא, הוא יכל להיות מן אברהם כזה, אבל לא הלך. כלומר, היו ניסיונות. עכשיו מעניין, מה הדת האשורית אמרה? מי זה אלוהי אשור לפי הדת האשורית? איך קוראים לו?
אשתורת.
לא, קראו לו אשור גם כן. כלומר, אלוהים ששמו כשם אומתו. מעניין. והוא חוץ מזה גם ברא את העולם כולו. כלומר, זה מיוחד לאשור שמאמינים שמי שהוא אלוהי האומה הוא גם בורא העולם. סימפטי, נכון? עכשיו, הם מוסיפים שבין כל העמים הוא בחר בעם אחד, אשור, בשביל שהעם הזה ישתלט על העולם כולו. אתם מבינים, עד המשפט האחרון זה קרוב אלינו, נכון? זאת אומרת, ואילו אצלנו זה הפוך, כן? אנחנו משתלטים על העולם כולו כדי שיכירו בשם השם, ההפך, נכון? זאת אומרת שיש עמים, האומה האשורית, מה שמדבק אותה ביחד, אפילו היסוד הרוחני שלה, זה איזושהי שאיפה של רשע. לא ידוע, לפחות באנציקלופדיה העברית לא ראיתי יותר מזה. כן, אבל זה את אומרת בגלל שקראת את זה ברמב״ם, כי את יהודיה. אצל היהודים לא נתאבו ישראל לימות המשיח, לא כדי שישלטו על האומות, אלא כדי שיעסקו בתורה ובידיעת השם חול, כן? אבל זה אין רמב״ם אשורי, לא מצאת. יש רמב״ם יהודי. חוץ מזה, באנציקלופדיה העברית הם לא כתבו יותר מזה. הלאה. אז אומר, ישנם עמים כאלה שהכוח המדביק אותם הוא דווקא איזו שאיפה כללית של רשע, של חפץ התגברות ללא שום אידיאל של צדק, וממילא הוא מלא רשע, האידיאל שלהם, מפני שמשהו דוחק את רגלי יתר העמים אשר יבוא עמם במגע, הוא דבר שאין בצדק עליו יסוד נכון, ואם כן הוא מיוסד כולו ברשעה. על כן יכולים הם להיות מתחזקים גם כן על ידי תגבורת רשע. כלומר, ככל שהם יהיו יותר רשעים, זה ייתן להם יותר כוח. אצלנו, ככל שאנחנו יותר רשעים, זה נותן לנו פחות כוח. מה? מה? על מי? אנחנו לא נשענים. מה? אנחנו שואלים את הגויים. מי אמר שם? לא, בן גוריון כבר פסק את זה להלכה. שמה שחשוב זה לא מה שיאמרו הגויים, אלא מה שיאמרו היהודים. מה? היום, אז זה מחליש אותנו, נכון? זה בדיוק מה שאומר הרב, ככל שאתה יותר נוטה לרשע, אתה יותר חלש. כן, מה הצדק? נכון. כן, אבל מה יותר טוב? שיהיו חזקים יותר.
לא,
זה יותר טוב להיות חזק. זאת אומרת, הם המשיכו בזה תורת דרווין, הם אמרו מי ששורד זה החזק.
אבל בשביל לשרוד הם צריכים להיות חזקים.
נכון, בסדר, זה הצדק של ההישרדות, לא יותר מזה. כן, הרב לא אומר שהכוח אין בו צדק מסוים, כן? אבל אין בו מוסר, כן? היסוד המוסרי אצלנו של הצדק זה לתת מקום לכל הגילויים, לעצמו ולזולת. טוב, זה בשם השם. לא יודע אם זה כביכול. לא, יש באסלאם בעיה אחרת לגמרי. כן, שהאסלאם הוא אמור להיות קוסמופוליטי, והוא באמת ערבי. זו הטענה של הכוזרי. הוא אומר, אם אתם קוסמופוליטים כל כך, אז למה אתם כל כך ערבים? כן, זו השאלה שלו. זאת אומרת, אבל הכוונה היא קוסמופוליטית, המציאות היא אימפריאליסטית. כן.
אבל מלכתחילה, הם שדדו, כל ההתפתחות של האסלאם הייתה למען שוד.
כן, ואם כן הוא מיוסד כולו ברשע, כן יכולים הם להיות מתחזקים גם כן על ידי תגבורת רשע ולחזק את אגודתם על ידי יפת זדון, לא כן הוא בכנסת ישראל. את היחס שיש ליחידים שבכללותם אי אפשר לתלות בשום חוק אחר כי אם בחוק העליון של אהבת הטוב היותר נשגב, שהוא עומד להימלא במילוי שאיפותיה היותר פנימיות של כלליות האומה. על כן, כלומר, למה אתה פטריוט יהודי? כי עם ישראל זה נושא את תקוות הצדק בעולם. על כן כל המעשים שהם נובעים בדרך ישר או גם בדרך מסובב מהטוב העליון הינם מחזקים את כוחה, והעזיבה שלהם מחלישה היא את כוחה. טוב, יש כאן איזה נקודה שהוא מזכיר כמה פעמים בפסקה שקראנו שלא הסברתי אותה לגמרי. היחס, הרי הנושא של הפרק זה היחס של הקשר של היחיד והכלל בישראל. אצל האומות יש גם כן קשר בין היחיד לבין הכלל. למשל, נחזור לדוגמה של האיטלקי. האיטלקי הפרטי הוא פרט, ויש גם אומה איטלקית. השאלה היא, האם היחס בין הפרט לבין הכלל הוא יחס הכרחי? אצלם לא. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות מאוד פרטי, מאוד אני, אני יכול לנתק את עצמי מן הכלל ולגלות את הערך שלי כפרט. נקצין את זה קצת יותר. לא, לאו דווקא. אפשר לחרוג. כן, זה בדיוק העניין. נאמר ככה. אם אני כאיטלקי רוצה להיות מאוד מאוד אנושי, להוציא אל הפועל את הצלם אלוהים שבאדם שלי, האם אני צריך בשביל זה להיות מאוד איטלקי? לא רק שאני לא צריך, אלא לפעמים אני אפילו צריך להיות לא איטלקי. בתקופה שאיטליה מלאה רשע, עליי להתנתק מאותה האומה כדי להיות אני, כדי להיות טוב, אדם נאמר. זאת אומרת, אין יחס הכרחי בין הקדושה שבפרט לבין דבקותו בכלל, ולפעמים יכול להיות אפילו ניתוק. לכן יש אצלם מאבק, אצל אומות העולם, בין שתי נטיות של הנפש. האחת זה הלאומיות, והשנייה זה הקוסמופוליטיות. כשאפשר להגיד את זה בצורה סכמטית, אני בכוונה אומר את זה בצורה סכמטית כדי שהדברים יהיו ברורים, או שאני אוהב את עמי ואת ארצי, ואז אני שונא את העולם כולו, או שאני אוהב את העולם כולו, ואז אני שונא את עמי ואת ארצי. אוקיי? לא, כפרט. זאת אומרת, הקוסמופוליטיות אפילו נותנת, מקריבה את הלאומיות על מזבחה. כן?
רב,
כן.
יש כתבות בין לאומיות לבין לאומנות.
בכוונה.
אני אוהב את ארצי, אני אוהב את עמי. לאומנות אני אוהב את העם שלי, אבל שונא עם אחר.
כן, אבל זה הקצה של זה. זה הקצה של זה. כלומר, יש איזו סתירה בין אהבת האדם לבין אהבת האומה אצל הגויים. כן? וזה מה שיוצר. זה לא הכרחי, אבל באיזשהו שלב זה מגיע לידי התנגשות. ולכן יש אצלם מאבק בין שמאל לימין. כן? אצלנו אין מאבק כזה בכלל. אצלנו זה לא קיים. אם לא, כשאנחנו לומדים את זה מן העמים. כן? העמים לימדו אותנו לחשוב בקטגוריות חשיבה כאלה, אבל בעם ישראל זה לא ככה. מדוע? כי ככל שאני יותר יהודי, יותר נאמן ליהדותי, אני דווקא יותר ממלא את תפקידי האוניברסלי. ודווקא בזה שאני מתנתק מיהדותי, אני פחות יכול למלא את תפקידי המוסרי הכללי. ולכן דווקא להיות פחות יהודי זה לפגוע יותר במוסר הכללי. ברור? בתור ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, החברה העברית היא הדגם האמיתי לצלם אלוהים ציבורי כחברה. ולכן ככל שאני יותר נאמן לקדושה שבתוך האומה הזאת, אני יותר מטיב לציבוריות האנושית, למשטרים השונים. ודווקא כשאני מנסה להיות קוסמופוליט, בזה אני פוגע באפשרות של תיקון העולם. נכון? ככל שאני דואג יותר לאנושיותי הפרטית ולא מספיק לעזה וליריחו, אני יותר פוגע בתיקון העולם. ברור? לכן יש היום כמה גויים, יש קצת גויים, נראים משוגעים, אבל יש בכל זאת גויים כאלה, שאומרים, אם מדינת ישראל מחזירה את יריחו, היא פוגעת בתקווה של העולם. לכן אסור להחזיר את יריחו, כי זה מונע מעם ישראל להיות הוא, וממילא להשיב את השכינה לעולם כולו. אני שמעתי נוצרים אומרים את זה על עזה ועל יריחו. אני שמעתי נוצרי אומר את זה ברדיו, והכתב היה עמום, ניסה להשתיק אותו. כן? לא, 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 פרוטסטנטי אחד אמר את זה. כן? אומר, אתם עושים את זה, אתם לא מתביישים? כן? הוא אומר, הרי נביאיכם אומרים, והוא מוסיף, והם בדרך אגב גם נביאים שלי. כן?
יש לנו פחות
בעיות. לא, אבל, לא, גם קתולים אומרים את זה. אבל זאת אומרת, בגלל שאצל אומות העולם ישנה ידיעה אינטואיטיבית, או בתת מודע קולקטיבי שלהם, שעם ישראל ממלא תפקיד חשוב, אוניברסלי, אמיתי. ולכן אם עם ישראל הזה יהיה חלש, לא יהיה ממש הוא, יש פגיעה בבריאות, בבריאות של כלל האנושות. כן, כן.
איך
זה עומד,
איך זה משתלב
פחות בקתולי? זה רק אם זה קתולי שיש לו נטיות, יש לו סטייה יהודית, כן? נכון, זה הפך הדוגמה הרשמית. אתה צודק, זה הפך הדוגמה הרשמית. אבל זה לא משנה, כי צריך לזכור, מאיפה נובעת הנצרות? הנצרות מקורה בהערצה עיוורת לעם ישראל.
לא, עם ישראל חטא, ולכן עכשיו כולם.
זה לא, כן, אבל לכן עם ישראל הוא כבר לא עם ישראל, אלא הם עם ישראל. השאיפה הזאת להיות עם ישראל, זה נובע באופן אמיתי מהערצה עמוקה מאוד למה שעם ישראל מייצג, עד כדי הרצון להיות ישראל במקום היהודי, משהו כזה, כן? שהישוע בא מהיהודי. כן, כן. זאת אומרת, כל השיגעון הנוצרי מקורו בהערצה עצומה של מה שעם ישראל מייצג. מה, לכן הם שונאים אותנו? אתה מבין? כן, כן, ברור. אז אותם הנוצרים שאומרים את זה מדברים לא מתוך הנאמנות לדוגמה הנוצרית, אלא מתוך הנאמנות לתנועת הנפש שהולידה את הנצרות. כלומר, זה מוכרח להתפרץ בסופו של דבר. כן, אז איזה תירוצים? אבל זה לא הדוגמה הרשמית. כל התירוצים האלה זה סטיות מתייהדות. כן, כן, ברור. אבל כל הדברים האלה זה תירוצים שהם נותנים כדי למצוא פורקן למה שהנפש שלהם אומרת. הנפש שלהם אומרת, עם ישראל זה חשוב. אבל הם לא יודעים איך להגיד את זה, כי כדי שזה לא יסתור את הדוגמה, אז מוצאים כל מיני תירוצים עקומים. כי התירוצים האלה שאתה מביא הם באמת עקומים.
אנשים
הללו מגיעים,
יש הרבה אנשים שהולכים עד הסוף.
נכון, נכון, באמת. רוב גרים מאדום. אומרת הגמרא.
כבר יצא את הספר של אברהם ליבני?
מה זה קשור לעניין עכשיו?
זה מאוד קשור. צריך להגיד, יש סטודנטים לקרוא את זה.
לא, זה עוד לא יצא.
אני פרסמתי אותו בצרפתית לדוברי צרפתית.
אבל זה יצא למדפיס עכשיו. זה יצא למדפיס. אולי עד פסח יהיה. כן, ירצה. כן. טוב, על כל פנים, מה שרציתי לומר כאן, ש... אם כן, יש נקודה ראשונה. הנאמנות אל הכלל בישראל היא גילוי קדושתו של הפרט. כן? ואילו אצל אומות העולם יש סתירה בין נאמנות לקדושה של הפרט לקדושת הכלל. זה סותר. זו נקודה ראשונה. איך? איך, איך? לא הבנתי מה אתה אומר. אני שמעתי את המילים, אבל לא הבנתי. כן, איך? הפרט לעומת המשפחה. כן, כן, ברור. כן, זה אותו דבר. אצלנו זה אותו, זה הולך ביחד. איך אפשר להיות נאמן, איך אפשר שתהיה קדושת הפרט אם לא מתוך קדושת המשפחה, למשל. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה שיש באמת אפשרות אצל אומות העולם לנתק את הפרט מן הכלל. זאת אומרת, איטלקי יכול להפסיק להיות איטלקי תוך 2-3 דורות. כן? די לו לעבור לאמריקה, ואחר כך שתהיה מלחמה בין אמריקה לבין איטליה, הוא יהיה חייל אמריקאי שיהרוג את אבות, את בני משפחתו, בגלל שהוא בן לאומה אחרת.
אז יהודי נסע לניו זילנד והתבולל בתוך שתי דורות.
ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. והראיה שכשיהודי מנסה להיות אויב של העם היהודי, הוא נעשה רשע שאין כדוגמתו, בגלל שהוא הולך נגד הטבע שלו.
מלחמת העולם הראשונה
היו יהודים. מה? במלחמת העולם הראשונה יהודים הרגו יהודים בגלל שהם לא ידעו שזה יהודים. ברגע שנודע להם שזה יהודים, לא ירו. הם גם לא ירו. לא ידעו.
שהם יהודים אוסטרו-הונגרים. הניפו את חליטות אחד למניין, פסקו למניין, ולא דיברו בתחילה,
כי שמו
אחד את השני.
אתה בטוח בסיפור?
שמו את כל אישי הרוסים, את כל ידידי
הבאו. כן?
ככה היה.
זה הסיפור, זה מראה שהם לא יכולים להיפרד מיהדותם, הרי הם להתפלל יחד.
אגב, צריך לדעת שנפלו יותר חיילים יהודים בשביל גרמניה מאשר בכל מלחמות ישראל. כי חיילים גרמנים, יהודים, יצאו למלחמה, מלחמת העולם הראשונה, ונפלו יותר ממה שנפל בכל מלחמות ישראל. למען גרמניה. אפשר לזכור את זה. אז זה נכון, כן. אז זה צריך לגן. בקולן, למשל, כן. במגנצה, הם יהודים. ובמייזה.
אבל תמיד
הייתי
מפושן. הם אומרים, אם אני צרפתי, נגיד, אני נשאר נאמן
בצרפת, אבל הם משקרים. כלומר, כשהיהודים סיפרו לנפוליאון שהם צרפתים בני דת משה, הם שיקרו. רק שעם הזמן הם האמינו לשקר שלהם. כן, זה חמור, ששקרן מתחיל להאמין למה שהוא אומר, זה בעיה. אבל זה שקר. כן, שיקרנו לגויים במשך 200 שנה בערך, כן. איפה אנא? כן, לעומת זה, כן, בעם ישראל אי אפשר להפסיק להיות יהודי, ולכן כשיהודי נהיה שונא ישראל, אז הוא נהיה שונא יותר מאשר כל מה שכל גוי מסוגל, כי הוא צריך ללכת נגד טבעו. למשל טורקומדה, יימח שמו, כן, היה יהודי, אבל רק אדם, רק יהודי יכול להיות רשע כמוהו.
אנחנו עם עתיק, אילולי נשירה מהעם שלנו,
היינו מיליארדים,
היינו כמו סינים. אז לכן אז לכן זה לכאורה זה לא נכון, זאת אומרת שהרבה יהודים נשרו והפכו לגויים. לגויים אולי האנטישמים, חוץ מתוך ממד, יש כל האנטישמים שיש בעולם הם ממוצא יהודי, זה יכול להיות. אבל זה שיהודי לא יכול להיות גוי,
יהודי יכול להיות גוי, למה לא? לא, יהודי לא יכול להיות גוי. ולזכור, יש מי שלא זוכר, אז הוא לא זוכר, זה משהו אחר, זה תינוק שנשבע בין הגויים, אז הוא לא זוכר.
הגרמנים עצו אותם.
עוררים פה לזיכרון.
הם כבר התחתנו עם גויים וזהו.
ויש גרמנים שכבר 30 דורות לא זכרו.
הם התחתנו עם גויים, אבל כבר הם גויים.
הוא מתחתן עם גויה, אז הוולד הוא לא ישראל בכלל, מה אתה רוצה? הוא לא ישראל. משהו אחר לגן. טוב.
כל מה שאמרנו,
צריך
להגיד
ליוסי סרטי
וכל
הפרטה שלנו. בשביל זה אנחנו לא יודעים.
טוב. אבל אין עכשיו. באמת, אין. כשאנחנו
חושבים שאין יהודים.
אבל ערב רב זה יהודי? כבר נכנסו.
אז מה? אבל על זה נאמר, ואהבתם את הגר. והתורה אומרת 36 פעמים לאהוב את הגר, מה שהתורה לא אומרת לגבי ישראל.
אבל זה לא לשם שמיים.
מה זה משנה? לכן דווקא מפני שזה לא לשם שמיים, יש לנו נטייה לא לאהוב אותם. לכן התורה אומרת 36 פעמים לאהוב את הערב רב.
לא, גר.
לא, את הגר, לא את הערב.
הם לא גרים? ערב רב מוכן להרוג יהודי?
אולי היהודים היו
כן.
בגרמניה
הם
היו מוכנים להרוג
יהודים. למה? כי אני חושבת שבמקום הם היו מוכנים להרוג. טוב, כשיהודי מוכן להרוג יהודי, במדינת ישראל היום אין ערב רב. בזוהר כתוב מפורש שהערב רב זה בחוץ לארץ. לא,
מישהו במדבר,
וגם זה מפורש בזוהר שכל אני הסתכלתי, מישהו, איזה רב אחד עשה רשימה של כל המקומות בזוהר שמדובר נגד הערב רב שם. אז הסתכלתי בכל המקומות, בכל המקומות ראיתי שמדובר על קבוצות בחוץ לארץ.
הם לא נכנסו לארץ ישראל?
נכון, אין ערב רב בארץ ישראל.
הרב, היו מקרים רבים מאוד כאשר אנשי קגב שהם היו
יהודים,
הרגו יהודים
ביפסקציה. מי אמר לך שזה לא בני ישראל קדושים?
אני לא אמרתי שהם
קדושים ורעים, מה יש? כלומר, לא חייבים להיות ערב רב כדי להיות רשע, אפשר גם להיות יהודי וערב רב, יהודי ורשע, ואפשר גם אפילו להיות ערב רב וצדיק. זה שני דברים שונים לחלוטין. ערב רב זה דבר אחד, רשע זה דבר אחר.
אמרתי שיהודי לא במודע לא הורג
יהודי. אז יש מקום לשאלה, כן? כשרואים יהודי שהורג יהודי, יש באמת מקום לשאלה.
מה זה ערב רב?
ערב רב זה אלו שהצטרפו לעם ישראל ביציאת מצרים. אז הם גרים, הם יהודים. למשל מצוות ואהבת לרעך כמוך, חלה גם כלפי ערב רב.
אבל הם לא עמדו במעמד הר סיני.
מי אמר שצריך לאהוב מי שעמד במעמד הר סיני? צריך לאהוב יהודי, כולל גרים. מה קשור לעניין? אז זאת משימה. אני מבין פה את הבעיה, צריך להסביר כאן. זאת משימה, הערב רב. הערב רב זה המחיר שאנחנו משלמים עבור האוניברסליות שלנו. ולכן הערב רב הם קשים לקליטה. אבל כשהם נקלטו, אז עכשיו התפקיד זה לרומם אותם. משה רבנו, כשעמד בהר סיני, בחטא העגל, שנעשה לידי הערב רב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, יש לי רעיון, אני אשמיד את הערב רב. כן, העם הזה אשר העליתם ממצרים. כן, אומר חז"ל, למי הוא מתכוון, הקדוש ברוך הוא? לערב רב. כן, שיחת עמך. כן, עמך אשר העליתם מארץ מצרים. אז אמר הקדוש ברוך הוא, ואתה אני חלי ואחלה, אני אחלה את הערב רב. מה אמר לו משה? לא רק שלא, משה מסר את נפשו ואת העולם הבא שלו בשביל הערב רב. ובעצם כשהוא אומר, מה יאמרו מצרים, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם וזה, כוונת משה, כאן אני רוצה להסביר כוונת משה, זה אם אתה תהרוג את הערב רב, אז אני אצטרך לחזור למצרים כדי לקחת אחרים. נכון, נכון, אבל הם בעייתיים הניתותות האלה, זה נכון. כשגרים באים לא לשם שמיים, אז זה צרות, אבל לא בגלל זה הם לא בישראל, ואין בהם מצוות אהבת הגר. כן, אני חושב שאתה רוצה להגיד משהו. טוב, כן, יש הרבה מה ללמוד מזה, מה זה ערב רב. הכלי יקר אומר, כשכתוב בעצם היום הזה יצאו בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. מה זה על צבאותם? אומר זה הערב רב שנקראים צבאות השם, כי חביבים הגרים לפני השכינה. טוב,
כמו שהיו לו במשפחה שני גרים, אחד האמא שלו ואחד אשתו, אז יותר מזה, אז נזכנו, אין מזה.
כן, כן, נגד זה אני דיברתי. כן, הוא מזייף אותו. אני קראתי את מה שהוא כותב. טוב,